אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר החינוך יואב קיש, ליכוד.
שלום.
מה קורה?
עמוס.
אתה בא עכשיו יום חמישי מהצפון המופגז. מתלוננים כל מיני פרשנים שאתם לא נמצאים שם. הנה אתה בא משם. ספר לי מה ראית.
כן, בעצם אחרי שבחג היו מתחים קשים, החלטתי לבטל את כל הלוז ולעלות לצפון. מדובר בגזרת רמת הגולן, גליל עליון ומרום הגליל. נפגשתי שם גם בבתי ספר עם הצוות, עם המנהלות, עם המורות, עם ראש המועצה, ושמעתי על הקשיים וחוויתי את המורכבות העצומה של איך מנהלים לימודים ושגרה תחת אזור מאוים ומאוים מאוד. צריך להבין, פינינו את מה שנקרא 3 קילומטרים הראשונים, שזה המגע הישיר. חיזבאללה מאיץ את עצמו ומגדיל את טווח האש והירי, ולמעשה אנחנו מוצאים שיותר ויותר יישובים נכנסים ל
45 קילומטר.
ממש יותר ויותר יישובים נכנסים למעגל האש, ובעצם הם הופכים להיות האזור המאוים והם לא מפונים. אז יש לנו מצד אחד אתגר לטפל במפונים, ואנחנו עושים את זה. מצד שני, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, האתגר של אותם יישובים שלא פונו ומוצאים את עצמם תחת אש ואש לא פשוטה, זה אתגר מורכב מסוג אחר, ואנחנו נהיה חייבים גם לתת לו מענה, שזה מה שעשיתי גם עכשיו, וגם בראייה אסטרטגית מול לבנון, איך פותרים את הדבר הזה.
יואב, אתה גם קצין בכיר, גם טייס, גם שר של אחד המערכות החשובות ביותר, אם לא החשובה ביניהם, משרד הביטחון כמובן, ואני שואל אותך, אתה מרוצה מההתנהלות של הממשלה?
אני חושב שהממשלה מתמודדת עם, אני קורא לזה מלחמת העוצמאות השנייה שלנו. יש פה איומים מכמה גזרות שונות, אנחנו מתמודדים כמובן קודם כל עם הטבח הנוראי שהיה, עם ההשפעות שלו, המשמעויות שלו, עם החטופים שאנחנו עושים הכל בשביל להחזיר אותם, ועם הקרבות והלחימה בעזה. יש אתגר ביהודה ושומרון, יש מערכה בצפון, הממשלה עושה הרבה מאוד, עדיין צריך לעשות, תמיד יהיו דברים שצריך עוד לעשות, אבל אני יכול להגיד לך מהגזרה של החינוך, שאני מטפל בבעיות של המפונים, מטפל בשווים שהחטופים שחזרו והילדים, ובאמת מורכבות עצומה, כל מה שהייתי צריך ברמת המשאבים קיבלתי, ואין דבר שאנחנו לא עושים. זאת אומרת, הקמת בתי ספר עורפיים, הקמת מרכזי יחד, השקעה בפדגוגיה, חיזוק מערכת החינוך במקומות שצריך, אנחנו מוצאים את עצמנו שהמשאב החסר זה, דרך אגב, זה כוח אדם, זה מורים, זה פסיכולוגים, זה המשאב החסר, הוא באמת חסר. ומצד שני, בכל מקום שאנחנו יכולים להביא ולתגבר, אנחנו עושים את זה.
בשבוע שעבר אמרת, הגיע הזמן להיכנס למלחמה כוללת מול החיזבאללה, להרחיק את 400 אלף תושבי לבנון מעבר לליטני. והשאלה נשאלת האם זה אפשרי. תראה, מסעת נפשנו, רצוננו, כמיעתנו לשלום, זה לא עובד. אתה רואה בדיוק איך הם מתייחסים לרצון שלנו אפילו להגיע להסדרים החמאס. החיזבאללה, אני לא צריך להגיד לך, זה האיום המשמעותי ביותר. 150 אלף טילים, אולי יותר, שמכוונים לעבר ישראל. איך נפסיק את המלחמה הזאת?
תראה, אין ספק שהיום האתגר המרכזי זה הצפון, שאנחנו עוד לא נותנים לו מענה. בעזה הלחימה ממשיכה. אני מניח שעוד שבועות ספורים גם גזרת רפיח, המשימה של צהל תושלם, ונוכל אולי להפנות כוחות יותר לצפון. מה שאמרתי, שציטטת, ואמרתי את זה גם בישיבת הממשלה לראש הממשלה, אנחנו מדברים עכשיו אחרי בדיוק שאני חוזר מהצפון, וזה עוד יותר מתחדד. הצפון הוא לא יכול להמשיך בימי קרב האלה. זה לא משהו שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה. חייבים להיכנס למערכה עצימה, וכשאני אומר מערכה עצימה, זה מול לבנון. אנחנו לא צריכים להתחיל לצוד חוליות חיזבאללה פה או שם, אנחנו צריכים לגבות מחיר כבד מאוד מלבנון, ולייצר בחזרה את ההרתעה הישראלית, והמשמעות היא באמת שלבנון צריכה להבין שאם המשך הפעילות של חיזבאללה, יגרום ללבנון ללכת עשורים אחורה. ואת הדבר הזה צריך לעשות, ולעשות עכשיו.
תראה, לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 5 שנים, אמרתם, כל ממשלות ישראל, אנחנו נחזיר את לבנון לתקופת האבן. השתמשתם בה אפילו במשפט הזה. ואני שואל, האם העולם ירשה לכם? האם העולם ירשה למדינת ישראל להפציץ את לבנון, הפצצות שטיח, שימותו שם הרבה מאוד אנשים, או שאתה אומר, אין לנו מה לעשות, זה מה שיהיה?
אין לנו דרך אחרת. אתה לא יכול לנקוט פה בקרב פינצטה מול חיזבאללה. אתה באירוע שאתה חייב לייצר מחיר כבד מאוד בצד השני. אני חושב שהמסר הזה חייב לעבור. זה מול מדינת לבנון, זה בעיקר תשתיות, זה לפגוע בכל דבר שיש לו איזשהו ערך אסטרטגי בלבנון, וכמובן בחיזבאללה. אנחנו חייבים להיות מאוד נחושים במקום הזה, העולם צריך להבין את זה, שאנחנו לא יכולים להיות פה באירוע שאנחנו סופגים וסופגים, ומגיעים למצב שלא נותנים מענה לאיום בצפון. המציאות הזו חייבת להשתנות, והדרך היחידה לשנות אותה, זה בתגובה לא פרופורציונלית בגזרת לבנון.
ארצות הברית עצרה אותך כשרצית להיכנס לרפיח, ניסתה לעצור אותך. ואתה שמעת מאמר, גם בלינקן וגם ביידן, נעצור לכם את הסיוע הביטחוני. עצירת הסיוע הביטחוני היא מבחינתנו, אנחנו לא יכולים להילחם. אמר לי פה אחד האנשים הבכירים בליכוד, אמר לי, אם אתם לא תספקו לנו, זה אז בתגובה למה שנאמר, פצצות מדויקות, אנחנו נשתמש בפצצות לא מדויקות. זאת אומרת, ייפגעו הרבה יותר אנשים. זה לא עשה איזה ראש מי יודע מה, והלחץ לעצור את רפיח, אני חושב נמשך עד הרגע הזה. מה תעשה בלבנון?
תראה, המעורבות האמריקאית, צריך להבין, ארצות הברית היא הידידה הכי טובה שלנו, והיא תומכת
אתה
בנו.
אתה בטוח בזה?
אני אומר לך חד משמעית, תומכת בנו וגם בזירה הבינלאומית, אבל, ופה מגיע אבל, יש נקודה שבה האינטרסים שונים. למדינת ישראל היום יש אינטרסים שונים מארצות הברית, ולא כל דבר שארצות הברית רוצה, אנחנו עושים ההפך. היכולת שלנו להנהיג ולהוביל באה לידי ביטוי במקומות, שאנחנו אומרים להנהגה בארצות הברית, עכשיו אנחנו פועלים מהאינטרס הישראלי, ואני אתן לך דוגמה. גם בכניסה הקרקעית הראשונה לעזה הם לא רצו שניכנס, אני מזכיר לך, גם שיפה לא רצו שניכנס לשיפה, נכנסנו. חניונס.
טוב, היו עוד שרים בקבינט שלא רצו להיכנס, להזכיר לך.
אני לא הייתי ביניהם, אני לא בקבינט, אבל
אני
כל הזמן.
לא, אני יודע, אבל היו שרים ש...
אני אומר לך, גם לחניונס לא רצו, וגם לרפיח לא רצו, ואת כל הדברים האלה אנחנו עושים, כי במקומות האלה אנחנו פועלים לפי האינטרס הישראלי. האינטרס הישראלי, להבנתי עכשיו, ושוב, אני לא חבר קבינט מלחמה או קבינט מצומצם, אני אומר את זה על עמדתי ודעתי, אנחנו לא יכולים להמשיך להרשות למצב בצפון להישאר, אנחנו חייבים לפעול. עכשיו, את ההחלטה מתי, זו החלטה גם טקטית, אני משאיר לצהל לנהל את זה, אתה יודע, יש רק עכשיו הוגדה שלמה, נדמה לי 98, הייתה במבצע אמנון במחנות הפליטים במרכז הרצועה בשביל להחזיר את החטופים. אז ההוגדה הזו חוזרת. צריך לנהל את הסדק, זה לא פשוט, יש פה מורכבות, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך עם המצב הזה, והצפון חייב תגובה אחרת. לגבי החימושים, אני אומר לך את זה גם כטייס קרב, תמיד שמרנו קו אדום לצפון, זה תמיד נמצא, החימושים האלה נמצאים, מדינת ישראל מסוגלת לעשות את מה שצריך.
מתי יחזרו ללימודים בצפון?
אז אנחנו מתכננים...
כי דובר על תחילת שנת הלימודים, ואתה אמרת זה לא יקרה.
לא, אני לא אמרתי זה לא יקרה, אני רוצה רגע לדייק.
אוקיי, okay, אז בוא נדייק, כי זה מה שהיה כתוב.
אז בדיוק, אז לא, מה שהיה כתוב לא היה... בדיוק. אנחנו מתכננים לפתוח את שנת הלימודים בראשון לספטמבר כרגיל, אחרי שעמדנו ביעד הביטחוני של להחזיר את התושבים למקומם. עכשיו, ברור לנו... שיכול להיות שזה לא יקרה. אני קבעתי ואמרתי שאני לקראת הראשון לאוגוסט צריך לקחת החלטה. אם עד אז מדינת ישראל לא שינתה את המציאות בצפון, ואני מדבר על היישובים המפונים ולא על כל הצפון, אלא על באמת אותם בתי ספר קרובים לגבול וכיוצא בזה, אנחנו נערכים לתת מענה אורפי. זאת אומרת, יש לנו גם דאפה בית. אני עובד ברישום כפול אפילו, ואני מאפשר לתלמידים ולמורים ולכולם לחזור ולתכנן את המציאות כמו שהיא צריכה להיות, ואם לא נצליח, לתת להם מתווה נוסף. אני בדיוק היום דיברתי על זה, גם ב, אתה יודע, גם בבתי ספר בכפר בלום, וגם שהייתי במועצה האזורית מרום הגליל, ואמרתי לתושבים ולראש המועצה, אמרתי, תחליטו, אני איתכם. אם אתם חושבים שאתם רוצים לתכנן למתווה ספציפי, נתכנן אליו, והשני יהיה כאלטרנטיבה. אנחנו מתכנסים לקראת החלטה, ואני, מה שהתושבים יחליטו, וההורים והמורים וצוות הניהול יבחר, לשם נלך.
אמרנו, דיברנו על זה קודם, שארצות הברית אימה עלינו שלא תיתן לנו נשק. והאמברגו הזה, גם של אנגליה שהודיעה ועוד אחרות, השאלה היא האם באמת יש לנו, אמרת, יש לנו קו אדום לצפון. השאלה לכמה זמן? השאלה היא אם יש לנו מספיק כדי להילחם במלחמה הנוראית הזאת אם היא תתחיל.
תראה, המלחמה תהיה קשה כי יהיה גם ספיגה
של העורף.
של העורף, וזה, בזה יהיה קשה.
תל אביב?
חיזבאללה יש לו יכולות, אנחנו מכירים אותם, אני לא חושב שנכון לפרט אותם. אבל אני חושב שאנחנו בתהליך שלא יהיה ברירה אלא להגיע לאירוע הזה, ולכן לתפיסתי עדיף להגיע אליו מוקדם ככל שניתן. ההנחה שלי שככל שאנחנו נהיה יותר נחושים ויותר נקה חזק בלבנון, ונגרום למחיר כואב בלבנון, המערכה תהיה קצרה, אסור לנו להיכנס לאיזשהו אירוע של דשדוש בצפון, זה ברור, ואני חושב שיש לנו את היכולות לעשות את זה. צריך ללכת מאוד עצים, מאוד תכליתי, זה ישדר גם הבנה בצד השני שאת האירוע הזה כדאי לחדול ולחדול מוקדם, וזו הכוונה וזו המטרה. אני עדיין אומר, זה דורש מהצבא, להיערך למסגרת של שתי חזיתות, לא נוכל לחכות לכך שבעזה הלחימה תיפסק בשביל לעבור לשלב הבא, ולכן בדיוק מתי וכמה נכון להשאיר לתכנון צבאי מסודר.
והשאלה היא, שכמובן מתבקשת בעקבות מה שאתה אומר, זה אם אנחנו צריכים לסיים קודם עם הזירה הדרומית לפני שמתחילים, או שאתה אומר אפשר ללחם בשתי הזירות. אם יש לנו מספיק סדק לשתי הזירות.
שמענו את תשובת החמאס שמתנגד למתווה, ואנחנו מעשה מבינים שלא הולך להיות פה מתווה של חטופים ואיזושהי הפסקת אש. זה לא הולך להיות זמנית, זה די ברור. הם פשוט רוצים שאנחנו ניכנע, נסיים את הלחימה ונשאיר את סינואר שיצא החוצה ולנהל את עזה. זה אנחנו לא יכולים לאפשר, ולכן הלחימה בעזה תמשיך, והיא תמשיך חודשים ארוכים, בעצימות משתנה, אי אפשר לקחת ולהגיד בוא נגמור עם עזה ואז נטפל בצפון בגלל אופי הלחימה בעזה. אני חושב שאם העומס בתחלה עם ארבע אוגדות פעילות בעזה יורד לאור מה שאמרנו, נוכל לנהל את המצב ולטפל גם בעזה וגם בצפון. ואני מזכיר לך, יש לנו גם לשמור על יהודה ושומרון ויש לנו גם איומים נוספים, אנחנו חייבים לנהל את את הכוחות בצורה הזו ולהזיז פוקוס מגזרה לגזרה. להערכתי הצפון מחייב אותנו בפוקוס מלא.
בוא נדבר על חוק הגיוס. אתה יודע, רוב האנשים בכלל לא הבינו מה עבר בכנסת, אתה יודע? שאלתי דווקא חבר כנסת, תגיד, למה אתה מתנגד למה שעבר בכנסת? אז הוא אמר לי, חוק הגיוס זה רע. אוקיי, אבל אמרתי, לא עבר חוק הגיוס. מה שעבר זה ההמשכיות של החוק שהתחלתם אותו לפני...
ממשלת לפיד גנץ בנט.
בדיוק. ואתם הצבעתם בעד.
נכון.
ואז הוא שאל אותי משהו שאני שואל אותך. השביעי לאוקטובר שינה הכל.
אז החוק גם משתנה. חד משמעית. אני חושב שיש פה הזדמנות עצומה. אני אומר את זה באמת כמי שמאמין חייב להיות שינוי. מה שיהיה זה לא מה שהיה. אלפי חרדים חייבים להתגייס לצבא, הצבא חייב לקלוט אותם לחטיבות לוחמות, והשינוי הזה עומד לפתחנו. עכשיו, למה אני כועס? אני כועס כי אותם אנשים שלפני, באמת, כמו שאמרת, הממשלה קודמת, כל כך היו גאים, אפילו איך העברנו חוק כל כך טוב וחשוב ושינוי המציאות וזה, שעכשיו פתאום הם קוראים לזה חוק ההשתמטות. זה פשוט כוונה ברורה לפגוע באחדות העם, לנסות לייצר פה פגיעה במאמץ הכל כך חשוב של גיוס החרדים, ומוביל למתווה הפוך. הרי ברור לכולם שכמה שננסה, אם נלך בכוח, וזה משהו שאני אומר, אני הפנמתי לבוא ולשלוח ניידות לישיבת פונוביץ', לא יצא מזה שום דבר. לעומת זאת עכשיו הציבור החרדי, אנחנו רואים את זה כבר, 4,000 רצו להתגייס עצמאית, באו לצבא עצמאית ורצו להתגייס. הם מבינים את המציאות שהשתנתה, ההנהגה שלהם מבינה, אנחנו יכולים לגייס אלפים, הצבא לא יכול לקלוט יותר מ-3,000 עכשיו, יכולים לתת מענה לכל מה שהצבא צריך, ואפשר לעשות את זה ביחד, לא בהתלהמות ולא בלעומתיות, אלא באמת בבניית מסגרות מצד אחד, והכשרת הלבבות מצד שני. לשם אנחנו מכוונים, לא נתפשר, לא נוותר על זה, וכל אלה שעכשיו בעצם קוראים לזה חוק השתמטות, פשוט באים לפגוע בתהליך הכל כך חשוב הזה.
שמע, אמרת פה דברים מאוד מעניינים, אפילו נתת לנו כותרות. שמת לב?
לא שמתי לב, אמרתי מה שאני חושב. אני...
יפה.
ובכל זאת. אני אגיד לך עוד דבר רק לגבי זה, כי אני בזה אסיים, אני אגיד, תראה, התהליך רק מתחיל, צריך להבין את זה. מה שעבר זה דין רציפות, הוועדה שתטפל זה ועדת חוץ ביטחון בראשות יולי אדלשטיין, שאני חושב שכולם מבינים שגם יולי אדלשטיין מחויב בדיוק לאותם הדברים שאני אמרתי, הליכוד כולו מבין שלשם חייבים ללכת, החרדים מבינים, ואני חושב שנוביל פה תהליך מאוד מאוד משמעותי.
זאת השאלה, יואב, האם באמת החרדים מבינים, כי אני שומע את ההתנגדות, גם למתווה הקודם הייתה התנגדות של החרדים. עכשיו, קל וחומר, אם אתם הולכים לשנות את זה כאילו לרעתם, השאלה מה גפני והחברים שלו יגידו. אתה מדבר איתם בטוח.
קודם כל, החרדים הצביעו כולם בעד הדין רציפות, בואו נתחיל מזה, מה שבעבר הם היו נגד.
נכון.
דבר שני, ההסכמה עם החרדים, אני אומר את זה בצורה ברורה, זה קודם כל מי שלא לומד שיגויס וילך לשירות. ויש אלפים רבים כאלה, שעד היום בדרכים לא דרכים גם הצבא לא רצה אותם. אנחנו היום במציאות אחרת, הצבא צריך אותם, הוא יגייס אותם, ואת הדיון, האם תלמידי הישיבות עצמם ואיך ומה, זה צריך לחכות. בוא נתחיל עם אלה שלא לומדים, שיגויסו אלפים רבים, ייתנו מענה לצורכי הצבא, ונשנה. ברגע שנתחיל לראות אלפים של חרדים, עמדים, מסתובבים, בבני ברק, בירושלים, בביתר, אני מאמין שהמציאות תשתנה.
אנחנו מלינים על העולם. העולם כולו נגדנו, כמו שאומר השיר המפורסם. אנחנו שומעים איך האום עושה את הדברים הכי נוראים ונותן גיבוי למדינות אחרות, ששם הרצח עם זה עניין של מה בכך. פה הוא מתמקד עלינו. אבל אנחנו מלינים על העולם בשעה שפה, במערכות החינוך, שאתה מופקד עליהם, אדוני, ישנם דיבורים שהם לא רק שלא עומדים במבחן הישראליות והלגיטימיות, הם אפילו גובלים, הייתי אומר, בהסתה. ואני רוצה להשמיע לך משהו, ברשותך.
מה שאתה יודע, אז גם שלטים נגד פרופסור נדירה של הוב קיבורקיאן, והם הוציאו דברים שאנחנו אמרנו, ואני בטוחה, לא דיברתי עם נדירה על זה, אבל אני בטוחה שגם היא עומדת לגמרי מאחורי המשפטים שהיא אומרת. ופתאום אתה רואה בגדול שכתוב, הגיע הזמן לשים סוף לציונות, בהחלט, באמת הגיע הזמן לשים סוף לציונות. ושיש, והמשפט הזה שלי שהוא הליד הוא אהוב ומקור השראה, כן, באמת הוא הליד הוא אהוב ומקור השראה, הוא היה חבר שלי, והיה מקור השראה בשבילי, אז יש משהו מוזר שזה פתאום באותיות ענקיות באיילות. לא יכולתי כמובן לבקר אותו בכלא, והוא כמובן גם לא יצא. אבל היה קשר של התכתבות מאוד מאוד ארוך. עכשיו, הוליד היה אינטלקטואל ממש, היה איש חושב מאוד מאוד מעניין, מאוד מעורב פוליטית. הוא היה מנהיג, הוא היה מנהיג. אני ממש חושבת שכולנו איבדנו מנהיג שהיה יכול פה לקחת, לעשות ניסים.
אז קודם כל, אתה מזהה את מי שמדבר.
פרופסור מטר, כן.
בדיוק. ווליד דקה, למי שלא יודע, זה רוצח מתואב.
רוצח טרוריסט מתואב.
רוצח טרוריסט מתואב. ואומרת דוקטור באוניברסיטה.
פרופסור.
פרופסור באוניברסיטה, אני מצטער, מורת בדרגה. ומחרה מחזיקה אחרי עוד כמה פרופסורים ומרצים באוניברסיטה.
תראה, זה מזעזע. אני רוצה לומר רגע שיהיה ברור, אני מגנה את זה, אני קראתי לפטר אותה, אני עשיתי כל מה שאני יכול כשר חינוך, צריך להבין רק דבר אחד, כי חשוב לי גם לתת למאזינים להבין, שר חינוך של מדינת ישראל, אין לו יכולת השפעה על כוח אדם בהשכלה הגבוהה. יש לי את מערכת החינוך, בשונה ממנה בהשכלה הגבוהה, אני גם לא שר ההשכלה הגבוהה, אין משרד, אני בסך הכל יור המלאג, אני יור אותה מועצה שקובע תנאים של הרשמה לחוגים ותנאים אקדמיים, אנחנו לא עוסקים בתקצוב, הכסף גם מופרד מהמלאג. מי שיש לו את הסמכות האמיתית לטפל בנושאי סגל בהשכלה הגבוהה במדינת ישראל, זה נשיאים של המוסדות. הם האחראים הישירים.
אבל אם הם תומכים בה, וכך שלא מפטרים, לא אותה, ולא אחרים שמדברים בסגנון הזה.
אז קודם כל אני אומר, יש פה בעיה אמיתית, אנחנו נוביל חקיקה שתשנה את זה. יותר מזה, אני רוצה לומר גם, אנחנו קוראים וקראנו גם למשטרה לטפל בהסתה, ממש הסתה בוטה הזו, לא יכול להיות שתומכים ככה בטרוריסטים, לא יכול להיות שזה נשאר בלי מענה. לי אין לצערי כלים ספציפיים שאני יכול לטפל בהם, אנחנו בפירוש הולכים לטפל בעניין הזה, גם במסגרת הכנסת, זה לא בידיים שלי, אני עושה כל מה שאני יכול שאותם תופעות, שדרך אגב קיימות גם בהשכלה הגבוהה בארצות הברית, ראינו גם שם, עד לאן מגיע אותו פרוגרס מנותק מהמציאות לחיבוק אנטישמי, למצב ששנאה עצמית, אם אומרת אותה גברת שזה סוף עידן הציונות, זה פשוט מזעזע, אין לה תפקיד בהשכלה הגבוהה, ולצערי אין לי יכולת אמיתית לטפל בנושא הזה.
ואתה יודע, כשאתה ממשיך להאזין לאנשים האלה, ואני חושב שצריך לחשוף, לחשוף את מה שהם אומרים. יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב, אלי גלמן, הביא אכזבה שראש הממשלה לא היה במסוקו של הנשיא של איראן.
מזעזע. נכון, הוא אחרי זה נתנצל אם אני ראיתי, אבל זה אמירות באיזה וואטסאפ, הוא כותב דבר כזה.
מה זה חשוב? זאת דעתו.
פשוט, האנשים האלה, אני אומר לך, יש לנו לצערי בהשכלה הגבוהה, איים של שמאל, אבל לא שמאל, זה פרוגרס קיצוני, אנטי-ציוני, אנטי-דמוקרטי, שלוקח ושולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, באנשים האלה צריך חד משמעית לטפל.
טוב, עכשיו אני אתן לך כמה דקות לדבר על המשרד שלך. עכשיו התחלת לחייך?
כן, האמת, תשמע, זה משרד עצום, ואנחנו בשנה האחרונה מתמודדים עם אתגר המלחמה, שאין ספק שזה משהו שאף אחד לא יכול היה לצפות שנגיע אליו. הקמנו מרכזי לימוד, מרכזי יחד, גנים, בתי ספר, ממש הקמנו יש מאין ונותנים מענים לעשרות אלפי תלמידים שעזבו את בתיהם. טיפלנו במשפחות שעברו את הנורא מכל, טיפלנו בשבים, בחטופים שחזרו. וזה אתגר שלמעשה, אם אני יכול להגיד, בתקופה באמת מאז פתיחת הלחימה מלווה את כל המערכת. חוץ מכך, אני יכול לומר שיש תהליכים שעשינו, שהתחלנו, שמבשילים עכשיו, וכמעט לכל גיל במערכת נתנו איזשהו ויז'ן קדימה. אם אני מסתכל רגע על מי ההשכלה הגבוהה, הובלתי את ההחלטה על הקמת אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, שזה יהיה מנוע מרכזי בצמיחה והחזרת העיר קריית שמונה והגליל לשיקום אחרי המלחמה הקשה. זה תהליך של שנים, זה לא קורה עכשיו, אבל חייבים עכשיו לשים את הזרעים, ואת הזרעים האלה שמנו, וזה מהלך מרכזי שאנחנו מובילים. לגבי התיכונים, אנחנו עכשיו בפיילוט שהפך להיות תוכנית מאוד מצליחה, עם רישום של מעל 20 אלף תלמידים למה שנקרא סמסטר ראשון כבר בתיכון. זה קורסים אקדמיים שינתנו לכיתות, כיתה רגילה, לא מצטיינים, ופשוט מהפריפריה, מכל מקום, מבית שען, מסדרות, יעשו קורס דיגיטלי עם, שהמורה הוא בעצם מעין מנחה שמחובר לאוניברסיטה, את המבחן באוניברסיטה במקום בגרות, זה חליפי לבגרות, זה מהלך שייתן להם נקודות זכות, יאפשר להם בעתיד עם מספיק נקודות גם לחסוך סמסטר, ואפילו להתקבל לאוניברסיטה בלי פסיכומטרי. זאת אומרת, יש פה מהלך אמיתי של חיבור של התיכון לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה בזמן התיכון, באירוע שיכול לחסוך גם למדינת ישראל וגם, אתה יודע, בסוף אני יכול לספר לך בגאווה שיש לי ילדה ממצפה רמון שעושה קורס בווירוסים בביולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, ועושה שם את המבחן, וזה במקום הבגרות בביולוגיה. ואני אסכם אולי במילה אחרונה במשהו שעכשיו אנחנו גם יוצאים לפיילוט, ובעצם ועדת שפירה שהוקמה בעקבות הצורך הכל כך מורכב בחינוך המיוחד. אנחנו רואים איך יותר ויותר משאבים הולכים לחינוך מיוחד, יותר ויותר מסגרות נכנסות להיות מסגרות יהודיות לחינוך מיוחד, ומצד שני החינוך הכללי נשאר מאחור, ונשארים בכיתות גדולות ובעומס גדול, מה שמנתב יותר ויותר תלמידים והורים שרוצים לקחת למסגרות היותר קטנות. אנחנו הולכים לנסות ולעשות פיילוט של הקטנה דרמטית של גודל הכיתה, להגיע לסדר גודל של 19-20 תלמידים בממוצע בכיתה, לחבר לבפנים את כל המשאבים של החינוך המיוחד, לקצר לימודים לחמישה ימים, להוריד שעות לימוד. יש פה באמת מהפכה דרמטית, אני לא יכול על רגל אחד ככה עוד להאריך, אבל הנושא של ועדת שפירה, שיקח ביחד את המורים, את ההורים, את הילדים, מערכת החינוך למקום אחר.
השאלה אם יהיו לך מספיק מורים, כשהמשכורות הן כל כך נמוכות, החינוך של הילדים שלנו צריך לתפוס מקום ראשון, זה דור העתיד שלנו, אבל המשכורות של המורים, אתה יודע, תראה, הם כל הזמן מאיימים בשביתות וכך הלאה, אפשר להבין אותם.
תראה, באמת, המגבלה של ועדת שפירה ששמה, בעצמם, שמו לנגד עיניהם, זה לעשות את כל השינוי הזה שדיברתי עליו בכמות כוח האדם הקיימת היום במערכת. לא יהיה לנו עוד 50,000 או 100,000 מורים, אנחנו נשאר עם אותו כוח אדם, צריך לחשוב אחרת איך מייעלים, איך עושים את זה, וזה המשימה מצד אחד. מצד שני, מה שאמרת לגבי ההסכמים, אז דווקא לגבי הסתדרות המורים, חתמנו, לא אנחנו, אפילו הממשלה הקודמת, הסכם מאוד משמעותי, ששיפר מאוד את תנאיהם, ולצערי, הסכם דומה שהיה אמור להעלות את תנאים של מורי התיכון, ארגון המורים, וכבר היה סגור לחלוטין, בחר רן ארז לסגת ממנו, במידה מסוימת כל מה שהוא הסכים עליו הוא התחרט, ויוצר את הסכסוך עכשיו של ארגון המורים. יש פה הסכם מצוין, שהוא טוב למורים, הוא טוב לתלמידים, וחבל שהוא לא יצא לפועל, ומייצר עכשיו עיצומים שפוגעים גם בתלמידים וגם במורים.
ולסיום אני רוצה לדבר איתך על שחרור החטופים. שם הדבר הכי חשוב, ובכוונה השארתי אותו לסוף, כי אני רוצה להבין ממך. לפני שבועיים הייתי בכנסת. הייתי בוועדה, הופעתי בפני אחת הוועדות בכנסת. בצד ימין של הוועדה עמדו משפחות חטופים, בני משפחות חטופים, עם שלטים לשחרר את החטופים עכשיו. בצד שמאל של הוועדה עמדו משפחות חטופים שאמרו להמשיך את המלחמה עכשיו בעזה. עכשיו, אלו הם חילוקי דעות בין, הייתי אומר, שני קצוות אפילו. והשאלה היא איפה הממשלה בעניין הזה?
אני חושב שאנחנו חייבים לפעול בשני נתיבים מקבילים. ולמה כוונתי? נתיב אחד אומר שלא נצליח לעשות עסקה כי זה לא תלוי רק בנו. אנחנו חייבים בכל הכוח, בכל הנחישות, עם מירב העוצמה הצבאית שלנו להחזיר את החטופים. זה נתיב אחד. ונתיב שני, שזה נתיב המתווה והמסע ומתן, שאומר בצורה מאוד ברורה, אנחנו מבינים שכל יום שעובר זה יכול לעלות לנו בחיים של חטופים. מדינת ישראל מחויבת לעשות הכל להחזיר אותם, כולל לשלם מחירים כואבים וקשים במהלך המתווה, כפי שהוצג לנשיא האמריקאי, ומקווים שחמאס אכן ילך איתנו למתווה. אני חייב לומר לך שאני סקפטי, ולאור התשובה של חמאס שדחה את המתווה האחרון, לא נראה לי שהוא בכוונתו לאפשר למדינת ישראל להחזיר חטופים במתווה או בעסקה כלשהי, לצערי, כי היינו מוכנים לשלם מחירים מאוד כואבים, ואני אומר את זה בצורה ברורה. כמו שאתה אומר, חלק אולי מהאנשים היו אומרים זה מחירים גדולים מדי. אנחנו פה מוכנים, הדבר היחיד שאנחנו עליו לא נוותר, זה לא נאפשר לחמאס להמשיך לנהל את עזה בסוף המלחמה.
ומי ינהל?
תרף נגיד, רק אני אסגור את זה. לא יכול להיות שאחרי המלחמה הזו ואחרי השבעה לאוקטובר אנחנו נמשיך להיות במצב שבו חמאס יוצא מהמנהרות ומנהל את הזו. לשאלתך מי ינהל? התשובה לכך היא, יש מספר אלטרנטיבות. אני רוצה רגע להגיד מה המדרוג. חמאס אמרתי לא. כוחות מקומיים יחד עם כוחות בינלאומיים בכל הרכב כלשהו, זה דבר שאנחנו כמובן מנסים לייצר. הרשות כמו שהיא עכשיו היא לצורך העניין כמו החמאס מחנכת לשנאת ורצח יהודים באשר הם יהודים, לא נוכל לקבל אותה. אבל כל שינוי שנצליח להוביל גם למקומיים וגם לכוחות בינלאומיים, אנחנו נאפשר את הדבר הזה.
תראה, הובלת אותי לעוד שאלה. אני רוצה להבין, אנחנו אומרים שהם מחנכים לשנאה ולמוות ולרצח, אלו ספרי הלימוד שלהם, מינקות ועד בגרות. אבל אתה אדוני, השר הממונה לחינוך, איך יכול להיות שבירושלים המזרחית לומדים באותם ספרים המחנכים לשנאה ולאלימות?
אנחנו בשנים רבות עובדים להחליף את תוכנית הלימוד הפלסטינאית בתוכנית הלימוד העברית, כולל לימוד לבגרות, וזה משנה את
לא קצת מאוחר מדי?
תראה, זה מספרים שהולכים וגדלים, דווקא יש פה מהלך שמצליח יחסית, אנחנו עדיין לא בהצלחה מלאה, אבל מזרח ירושלים זה אתגר בפני עצמו, אנחנו מונעים מכל בית ספר שאנחנו מוצאים בו ספרים של הרשות לקבל תקצוב כלשהו, ויש פה תהליך שבו אנחנו התחלנו לדעתי זה התחיל כבר לפני קרוב לעשור, של הכנסת תוכנית הלימוד העברית, יותר ויותר בתי ספר עוברים לשם, זה מהלך ולחימה או קרב, בוא נגיד חינוכי, שלא מפסיק לרגע, ואנחנו כל הזמן מנסים עוד ועוד בתי ספר להעביר מהתוכנית המסיתה הפוגעת של הפלסטינאים. דרך אגב, הם לא מקבלים מימון, חלק בכוונה לא מקבלים מימון ונשארים, אנחנו רוצים להעביר אותם לתוכנית הישראלית, כדי באמת, כמו שאתה אומר, זה מתחיל, הכל מתחיל ונגמר בחינוך.
שר החינוך יואב קיש, נעמת לנו. תודה רבה.
אני מאחל בשורות טובות לכל עם ישראל, יש לנו עוד הרבה אתגרים לפנינו, אני יכול להבטיח לך דבר אחד, נלך אליהם ביחד, אנחנו יכולים להכל.
ואני יכול רק להגיד בהצלחה.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.